אמר למשה רבנו, יחזור להם תשובה.
אז איפה היא הייתה עד עכשיו?
היא הייתה למעלה, יותר גבוה מהמלאכי.
ומה אהבה מינה שלהם
לקבל את זה? אהבה מינה שלהם שהעולמות השתלשלו וירדו עד העולם של המלאכים, ואחרי זה זה ייפסק, לא צריך יותר. מי אומר שהאור האלוקי צריך לרדת עד לעולם הזה? יגיע עד אליהם, הם יקבלו את התורה, הם יהיו העולם הכי נמוך.
הם רצו את זה, הם ידעו מה כתוב שם.
מה?
הם ידעו מה כתוב שם?
זה לא עניין שכן, הם רצו לבטל את המציאות של מתחתיהם. זה המטרה שלהם, הם יקבלו את התורה. התורה צריכה להינתן לעולם הכי נמוך. אז הם רצו שהם יהיו העולם הכי נמוך. אנחנו נמצאים יותר נמוך. אז שאנחנו לא נהיה. אם לא נקבל תורה, אין לנו סיבה להיות. אנחנו קיימים בשביל לקבל את התורה. נתנה אותך על השמיים. זה אותם מלאכים שכתרגו על הבן אדם ואמרו שלא כדאי לברוא אותו. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אחזר להם תשובה. אז הוא אמר, ירא אני שלא ישרפוני בהבל פיהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חוס בכיסא כבודי, ואז אתה לא צריך לפחד. וכיסא כבודי זה שורש הנשמות, כל הנשמות גנוזות מתחת כיסא הכבוד. אם תחזיק בשורש הנשמות, תוכל להתגבר על המלאכים. ככה רבנו מביא בתחילת החלק ב' של ליקוטי מוהר"ן, בתורה א' של חלק ב', שאיש ישראל נברא כדי שיהיה לו שליטה על המלאכים, ואיך אפשר לקבל שליטה על המלאכים? בזה שמחזיקים בשורש של הנשמות. הנשמה למטה היא יותר נמוכה ממלאך, אבל הנשמה בשורש הרבה יותר גבוהה ממלאך. אם בן אדם מחזיק את עצמו בשורש, עכשיו שאלה מה זה נקרא להחזיק את עצמו בשורש, זה סיפור, על זה יש תורה שלמה שם, אבל לכל פנים, הבן אדם צריך להחזיק את עצמו בשורש. לא להסתכל על עצמו כפי שהוא למטה, אלא לזכור שבשורש הוא יותר גבוה מהמלאכים. בעצם זה שהוא זוכר שבשורש הוא יותר גבוה מהם, אז גם מלאך טוב וגם מלאך רע לא מבלבלים אותו. מי שלא מפחד ממלאך גם לא מפחד מהיצר הרע, כי זה גם מלאך. זה פחות או יותר העניין, מה שכתוב שם. זה כתוב בגמרא. אבל זה, ומשה רבנו כשהוא החזיק בכיסא הכבוד, אז הוא ענה להם תשובה. איזה תשובה הוא ענה להם? כלום יש יצר הרע יש ביניכם, כלום למצרים ירדתם, לפרעון השתעבדתם. אז לא היה להם מה לענות, אז הם אמרו, מה אדיר שמך בכל הארץ? בהתחלה הם אמרו, תנה אותך על השמיים, זה כתוב באותו פרק בתהילים, בפרק ח'. בסוף הם הודו על האמת, הם אמרו, מה אדיר שמך בכל הארץ? התורה צריכה להגיע לארץ ולא אלינו. אנחנו אין לנו את הכלים לקבל את התורה. לא ירדנו למצרים, לא השתעבדנו. רבי צדוק מסביר, זהו התשובה דשם, כתוב שם בגמרא, כלום יצר הרע יש ביניכם. כי עיקר התורה, יש כאן הגדרה מעניינת, מה זה עיקר התורה? עיקר התורה הוא לימודי החוכמה שבמוח, שיהיה הלב נגרע אחריו. זאת אומרת, אין להכחיש שהתורה זה עניין של מוח, זה שכל. עיקר התורה זה לא סתם לימוד השכל, עיקר התורה זה ללמוד את השכל בצורה כזאת שהלב יימשך אחרי השכל. לא שבן אדם ילמד עם השכל את התורה, שהלב שלו יישאר תקוע באיזה מקום שלא שייך בכלל. זה עיקר התורה. וזהו התורה, תבלין ליצר הרע. זה שחזל אמרו שהתורה היא תבלין ליצר הרע, שזה בפלא, לכאורה היה צריך לתת ליצר הרע רע, לא תבלין. מה זה עניין של תבלין? זה תבלין, זאת אומרת שהיצר הרע הוא לא כזה נורא, רק צריך לטבל אותו, אז יהיה אפשר להשתמש בו. אז איזה תורה הזאת שיכולה להיות תבלין ליצר הרע? זה התורה הזאת שהיא ניתנת למוח, נלמדת על ידי המוח, אבל בצורה כזאת שהיא יכולה להשפיע על הלב. אחרת זה לא תבלין ליצר הרע. זה כאילו ההשפעה של המוח לא הגיעה למקום שבו נמצא היצרה. היצרה יושב בין שני מפתחי הלב, כתוב בגמרא. יושב על הגבול, בין שני החללים של הלב, שם יושב היצרה. אם המוח מדבר בשפה שהלב יכול להבין, אז היצרה יכול להשתכנע. אבל אם בן אדם מדבר עם המוח בשפה אחרת, היצר לא יכול להזדהות עם זה, אז זה לא תבלין. ובפרק כמה, כמו שאמרו בבא בתרא, ובפרק כמה דקידושין, בפרק הראשון של מסכת קידושין, משכהו לבית המדרש עם אבן ונימוח. אז גם שם מדובר בית המדרש, בעלי הרמז אמרו שמדרש זה ראשי תיבות, מחשבה, דיבור, ראייה, שמיעה. מחשבה ודיבור זה סיפור של מוח. ראייה ושמיעה זה כבר סיפור של לב, זה החושים. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז משכו לבית המדרש, לפי הרמז הזה, שתכניס אותו למחשבה, ומשם לדיבור, ומשם שהגיע ללב, אז הוא הגיע גם לראייה וגם לשמיעה.
מה החילוק בין לא לחשוב משהו או לא לשמוע משהו? זו אותה בחינה. למה זה שונה?
לא מדובר על לא לחשוב, מדובר על כן לחשוב.
לא, אבל נגיד, אתה אומר שהראייה והשמיעה זה לב.
לא, זה לב, לא לא.
כן.
זה לב.
זה לב.
והדיבור, הדיבור, זה... בן אדם כשהוא מדבר, הוא צריך שידבר תוכן.
כן.
אם הוא שר, אז זה יכול לבוא מהלב. אבל כשהוא מדבר, הוא מדבר תוכן, ותוכן זה תמיד שכת.
זאת אומרת, מה שיוצא החוצה זה מוח?
לא בגלל שזה יוצא החוצה, בגלל שזה אינטלקטואלי, זה שכלי. אם בן אדם אומר משפט, בטח אם בן אדם יכתוב על הלוח, המשפט הכתוב כאן איננו נכון, אז זה לא מוח, זה לא בא מהמוח, זה בא מחוש המור, לא מהמוח. לא יודע איפה זה תקוע, החוש הזה. אבל אם בן אדם כותב על הלוח, לא משנה מה, משפט שאפשר להסביר אותו, זה מוח. אם דבר שאתה יכול להסביר זה מוח.
דברים היוצאים מן הלב נכנסים.
נו, דברים היוצאים מן הלב זה האופן איך שהדברים, זה לא התוכן של הדברים. הדברים היוצאים מן הלב זה בא לעשות השוואה בין דברים שכן יוצאים לדברים שלא יוצאים, עד הרבה. שבשניהם, בשני אנשים אומרים בדיוק את אותו משפט, ולאחד שומעים ולאחד לא שומעים, כי אצלו זה רק מוח, ואצלו זה בא, זה עבר דרך הלב. אבל התוכן שהם אומרים, המילים זה אותם מילים, אחרת אתה יכול לעשות השוואה בין שני דברים לא שווים. זה חייב להיות אותה, אתה אומר משפט, השם מושיע המלך יעננו ויום קורנו. זה התוכן של, ודאי שזה בקשה וזה לב, אבל התוכן זה שכל. יש איזה רשי, יש איזה רדק, זה שכל, אפשר לכתוב איזה פירושים. זה יכול לבוא רק מהמוח, זה יכול לבוא גם מהלב. אם זה בא רק מהמוח, אז זה עדיין, עדיין לא משכת אותו לבית המדרש, את היצר הרע. אתה יושב בבית המדרש ודורש דרשות. היצר משחק בחוץ.
כן, אבל ראייה ושמיעה, למה זה רק לב ראייה ושמיעה?
ראייה ושמיעה זה לא תוכן. ראייה ושמיעה זה לא תוכן. ראייה ושמיעה זה צבעים, זה מראות,
כן.
זה דברים שמדברים אל הלב. שמיעה, לא, אני לא מדבר על שמיעה של...
ההתפעלות כאילו, זה מה שאתה...
שמיעה בתארתה זה לשמוע צלילים. אתה חושב שאתה שומע גרוזינית או סינית. מה אתה שומע? השמיעה, חוש השמיעה, אני לא מדבר על שמיעה בתור הבנה. אתה מבין מה שאני אומר? יש שמיעה, דבר כשומע עבדך. אני שומע צרפתית. ואחד רוצה להגיד שהוא מבין צרפתית. זה מוח. אבל עצם חוש השמיעה, היכולת לשמוע רעשים, או נעימות, או לא יודע, יתושים בלילה. היכולת לשמוע, היא שייכת לחושים. השמיעה, ההבנה, זה לא חוש השמיעה. זה דרך חוש השמיעה, אתה מקבל תוכן, ויש ביניכם השקפה, השכמה, שפה משותפת. אז אתה מבין את השפה, והוא מבין את השפה, אז הוא מוריד את זה דרך מילים, המילים הולכים לאוזן. האוזן מעלה את זה חזרה למוח, אבל בעצם מה שקורה כאן זה סיפור של מוח. אבל אם אתה מדבר על חוש השמיעה, על החוש, החוש זה, החושים שייכים ללב.
גם ראייה זה
לב? ראייה, יש ראייה של רואה אני את דברי אדמון. רואה אני את דבריך, זה מוח. ראייה זה חוכמה. אבל יש לפעמים שבן אדם רואה, הוא רואה שקיעה יפה, הוא רואה. הוא ברוך השם רואה. עשו לי ניתוח בעיניים, הוא רואה יותר טוב. זה חוש ראייה, זה לא שייך למוח. וכשמדברים על מושכהו לבית המדרש, לפי הרמז הזה של מושכהו לבית המדרש, שיהיה לו מחשבה ודיבור, גם מחשבה ודיבור לא חייב להיות מוח, ברור. אבל בדרך כלל, בן אדם שחושב, הוא מתיישב לחשוב, אז הוא חושב מוח. כשהוא פותח את העיניים ורואה, לאו דווקא זה מוח. זה בדרך כלל. אז מחשבה ודיבור זה החלק של המדרש, הרשמי כאילו, בית מדרש. אבל אם אתה לא סוחב גם את הראייה ואת השמיעה לשם, אם אתה לא יושב עם עצמך, עם כל כולך, אז אתה מפספס. מתי התורה היא יצר הרע, מתי התורה היא תבלין ליצר הרע? כשמורידים את זה עד הרמה של היצר הרע. הרב פיאסצנה כותב, הוא כותב דוגמה, הוא כותב שאפילו כשלומדים ילדים, כשאתם לומדים ילדים, הוא מביא דוגמה מפרשת עקדה. אפשר להביא דוגמה מכל דבר. לומדים חומה של ילדים, לומדים פרשת עקדה, אז הוא אומר צריך לתאר להם את זה כאילו שאנחנו עכשיו בשקט בשקט מתגנבים אחרי אברהם ויצחק שהם לא הרגישו בנו ואנחנו מקשיבים איך שאנחנו רואים איך שהם הולכים ואנחנו מקשיבים איך שהם מדברים ביניהם ואיך שזה מה זה כל התרגיל הזה? בשביל מה צריך את זה?
לחושים.
בשביל לשתף את החושים כי את ההבנה יש לי מהמילים אם אני משתף את החושים אני לוקח את הנפש הבאמית גם לאיזה תיאור
זאת אומרת שהחושים בטלים אז יצר הרע נכנס פחות
כשהחושים נמשכים אל הקדושה יש יותר סיכוי כן יש יותר סיכוי שהיצר הרע יומתק כן וכמו שאמרו בפרק עמד הקידושין משחר לבית המדרש אם אבן הוא נימוח, הכוונה אם אבן הוא נימוח, זה אפילו אם הוא כמו אבן, אז הוא יהיה נימוח. איך רבינו אמר על הלקוטי מהר"ן, שאם בן אדם מסתכל שם באמת, אז יפתח לו את כל הגידים של קשיות הלב. יש קשיות עורף, יש קשיות לב. אז יפתח לו את הגידים של קשיות הלב, איך רבינו אמר. זה אבן הוא נימוח. ונקרא עירת שמיים תרעה לדרתה. עירת שמיים שזה הדיבורים של הלב, לא המוח. עירת שמיים זה לב. זה השער לדירה, שאי אפשר להיכנס לדירה בלי השער. אז אי אפשר להיכנס לחוכמה בלי עירת שמיים. וביומא דרשו על זה קרא, דלמה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה, ולב עין, הוא משקיע בחוכמה, אבל החוכמה נשארת רק במוח, היא לא יורדת ללב, אז חבל על ההשקעה שלו. כי משכן היראה בלב, וממנו תוצאות חיים למוח גם כן. דיברנו על זה שבוע שעבר, בגלל הבחירה, אז הרי הבחירה בטוב בדרך כלל זה לבחור במוח. הבחירה בלא לבחור זה בדרך כלל לבחור בלב, זה בדרך כלל. והקדוש ברוך הוא עשה בחירה שיהיה 50% 50% בדיוק אותו דבר. אבל שזה רואים ביולוגית שהמוח תלוי במחזור הדם שמתחיל בלב. והלב תלוי ברפלקסים החשמליים שמגיעים מהמוח. אחרת אין תמסורת עצבית ואין כלום בעצם. הריאות לא התפשטו והתרחבו ולא יהיה חמצן חדש. ואז אדם יורעל אחרי שני סיבובים והבן אדם גמר. אז זאת אומרת שיש מעלה למוח על הלב, שעכשיו כל הלב חייב לקבל מהמוח. יש מעלה ללב למוח, מהלב למוח, שהמוח חייב לקבל מהלב. וזה מרמז על זה שגם ברוחניות יש בחירה חופשית. והכל מתחיל או מכאן או מכאן, איפה שהבן אדם מחליט. ככה, אם הוא מחליט להשליט את המוח, אז הוא ישליט את המוח. הוא יחליט להשליט את הלב, הוא ישליט את הלב. ופה רבי צדוק אומר שיש, הלב כתוב עליו שהוא מלך באיברים. על המוח לא כתוב שהוא מלך. כתוב שהמוח הוא שליט. ולא כתוב שהמוח הוא... מוח שליט על הלב זה ביטוי עם תיקוני זוהר מאיזה מקום.
מה צריך להשליט, לא הבנתי.
מה?
מה צריך שיהיה שולט, המוח או הלב?
בפשטות המוח.
על הלב?
על הלב. כי במוח אין מידות רעות. בלב יש מידות, יש מידות טובות, יש מידות רעות. אם בן אדם משליט את המוח על הלב, אז בלב יישארו רק מידות טובות. בשלבים, לא ברגע אחד.
אבל אם המוח משוחד כבר, אז הוא יכול להשליט את השוחד.
נכון, נכון, הוא לא צריך. אם הלב שיחד את המוח,
זה כבר הכל ביחד.
אז זה כבר הכל ביחד, סמטוחה אחת גדולה, זה כבר לא שווה כלום. אז כל העבודה זה כאילו לנקות את המוח, אבל התחלת העבודה זה המוח. אור ל-14 בודקין את החמץ, וברשו את זה על ילד שנהיה בר מצווה. הוא נהיה אור ל-14, הוא ערב 14. אז איך בודקין? לאור הנר. נר מרמז על מוחין, בר מצווה הוא מקבל דעת. לבדוק צריך שבמוח לא יהיה חמץ. אחר כך אם בלב יש חמץ או בלב אין חמץ, זה כבר תוצאה של הבדיקה הזאת. אם את המוח מנקים, אז אחר כך הוא יכול לנקות את הלב. אבל אם המוח לא נקי, אז צריך לעשות בדיקת סטריליות למוח. משכן היראה בלב וממנו תוצאות חיים למוח גם כן. עכשיו מדבר על הצד הזה שהמלך, שהלב נקרא מלך. וכאשר אין יראת שמיים בלב, נכנס רוח שטות וחוכמתו מתעתו עוד, מתעתו עוד, ויקשלו בחזה שלו. אם בן אדם לא מנקה את המוח והוא גם הלב שלו לא נקי, אז גם המוח שלו מתקלקל. ועל זה אמרו, אם אין יראה אין חוכמה. למה אם אין יראה אין חוכמה? כי החוכמה שלו היא חוכמה של הבל. זה לא חוכמה אמיתית. אם אין יראה, הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. ואז כל החוכמה שלו היא כאילו, הוא מתעסק עם כלום. תחשבו על אחד שכותב נוסחאות שובר את הראש וכל זה, ובסוף זה בשביל לחולל משהו שבשום אופן לא יכול להיות. מישהו כתב פעם על זה ספר, לא משנה, ספר לילדים. מישהו החליט שהוא הולך להזיז את כדור הארץ מהמקום שלו. למה? לא יודע, מה הרוויח? שהוא ילך במסלול אחר, מסלול השמש. זה בדיחה כמובן. והוא כותב נוסחאות והוא עושה ניסיונות וכל החיים שלו זה קיצר, אבל הוא יושב על כדור הארץ, הוא לא יכול להזיז אותו, הוא בעצמו פה. יש לפעמים שבן אדם כשאין לו יראת שמיים, אז כל הכיוון שלו הוא כיוון לא נכון, הוא מחפש את ההבל, הוא לא מחפש את האמת. נקודת האמת בעולם זה האלוקים, זה נקודת האמת, ואת כל החסרונות זה מה שמשלים. אפילו אם החיסרון בפועל לא יושלם, נגיד שבן אדם חסר לו משהו. אבל אם יש לו את האלוקים בלב, אז כבר לא חסר לו יותר המשהו. כי יש לו את המשהו האמיתי. ילדים לפעמים בוכים, אני לא רוצה את הבובה, אני רוצה את האמא. אפשר ללמוד מבכי של ילד, לפעמים האמא הולכת, הילד מתגעגע, אז נותנים לו בובה. אני לא רוצה את הבובה, אני רוצה את אמא. בעצם כל הבכי שלנו זה שאנחנו מחפשים את השכינה. רק הבן אדם לא מודע לזה. אז הוא נותן בובה, הוא נותן זה, הוא נותן זה. הילד מתעצבן. בפנים יש לו ילד שבוכה עוד יותר. זאת אומרת, כל החוכמה שלו הופכת להיות בדיחה אחת גדולה. זה נקרא, אם אין יראה, אז אין חוכמה. אין חוכמה, כי פשוטו. כי כל החוכמה שלו, היא לוקחת אותו לכל מיני, להבל וריק.
הנה, זה שרצה להזיז את כדור הארץ,
כן.
הוא שכח את האפס.
הוא שכח את?
את האפס.
כן. הוא שכח את עצמו. ועל זה אמרו, אם אין יראה, אין חוכמה. ואם אין חוכמה, אין יראה גם כן. גם זה נכון. בעצם, להפך, ההתחלה של העבודה היא תמיד עם השכל. כי רק התורה תבליל ליצרה, אי אפשר זולת זה. יהודי, אם הוא לא לומד, והוא לא מפנה את המחשבה שלו לכיוון של הקדוש ברוך הוא, אז הוא כבר עשה את הטעות. כמו שהוא מחפש משהו בלי מצפן ובלי שמש ובלי כוכבים ובלי כלום, אבל הוא מחפש.
אבל זה מאוד כיוון. קשה, כי אתה לומד איזה סוגיה, אתה עכשיו שקוע
קודם כל, ברכת התורה. עזור עכשיו את הסוגיות. התחלה של כל הסוגיות מתחיל מברכת התורה. מה כתוב בברכת התורה? אתה אומר, אתה מתחיל ברכת התורה, תחשוב, יש שם דיבור שהוא שכל. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, תעצור פה, כבר אתה יכול ליפול עליך, כבר אתה מתעסק בהשגה מאוד גבוהה. עוד לפני שנופלת עליך יראה, אז אתה כבר מתעסק עם השגה גבוהה. ואחר כך מה אתה אומר? אתה אומר שקידישנו מצוותיה וציוונו על דברי תורה. אז התורה שאני הולך ללמוד עכשיו, זה לא משהו שנכתב, אני יודע, באיזה, במאה ה-12 ישב ריבה על התוספות וכתב איזה פלפול. זה לא זה. אני הולך ללמוד את דברי הקדוש ברוך הוא. זה ברור. בן אדם שנכנס ככה, אז מכל דבר הוא יכול לקבל משהו. מכל דבר. כל דבר יכול לעורר בו, כי הוא מסתכל על זה אחרת. וכן הלאה, מכל דבר שהוא לומד, איך כתיש שתורה בלכותי מרן, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך, אלוקי חפצתי, אם ידעו רוצה לעשות את רצון השם, אז כל דבר שהוא לומד, הוא אומר זה כתוב עליי. יכול להיות שלומד הלכה בהלכות שכנים, או בהלכות שבת, לא קשור אליו בכלל, אבל תמיד הוא רואה שם משהו שיכול ללמוד מזה משהו. שמכל הלכה יש איזו נקודה של יראת שמיים, של מוסר, של פנימיות, של... וגם שלמות היראה אינו אלא כשמגיע על ידה לחוכמה. עכשיו הוא לוקח את זה מכיוון שלישי. בן אדם שיש לו כבר יראה, אבל יכול להיות שהיראה שלו זה בחינה של הלא יראתך כסלתך. יראה טיפשית, הוא יראה מעונש, הוא יראה מכל מיני עניינים שהם לא חכמים. ואם יש לו חוכמה, אז הוא יראה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אפילו כשהוא בדרגה של יראת העונש, דיברנו על זה פעם בעריכות, הוא יראה מהמעניש, לא מהעונש. זוכרים שדיברנו על זה? יש הבדל גדול. לא יראת כסילות, רק יראת חכם, השר מרע, ומינה לא יזוע. והמלאכים שאין להם יצר הרע, הם בתכלית תוקף היראה, וכל עניינם באימה ויראה, וזה הותר על הדרתא דחוכמתא, וזה שער לחוכמה, וחשבו להיכנס גם לפנים, להשגת חוכמת התורה, בטענה שהאדם מלא יצר הרע ואין בו יראה. אלה הם קבלה, אלה הם קבלות. לנו יש יראה, אז אנחנו יכולים להחזיק בידית של השער, לפתוח אותו. האדם אין לו יראה, הוא מלא יצר הרע. אז הוא לא יזכה לקבל את התורה, אנחנו נזכה לקבל את התורה. ועל זה אמר שמה ישרפוני בהבל שבפיהם. פירוש על דרך שאמרו אינו דומה הבל שיש בו חטא, להבל פה שיש בו חטא, להבל פה שאין בו חטא. הבל פה שאין בו חטא, הבל פה של תינוקות של בית רבן, זה מעלה זכות על עם ישראל הרבה יותר מהבל פה של מבוגרים. אותו דבר, הדיבור של המלאכים יש בו כוח, כי זה הבל פה שאין בו חטא. ומשה פחד מזה. וגם שורש העירה, שער להשם, צדיקים יבואו בו, מידת המלכות, זה פה. תורה שבעל פה קרינם לה, כנודע. וגם שורש המלאכים מגיעים מכוח הדיבור פה. הנשמות נמשכים מהמחשבה. המלאכים מהדיבור. כמו שאמרו בסנדרין, וישם השם דבר בפי בלעם, ויום ערכו תדבר, מה זה השם שם בפה של בלעם? רבי אליעזר אומר, מלאך. הוא שם לו מלאך בפה. אין שם במערשה בחידושי הגדול. אבל כל זה היה אהב האמינה של המלאכים. ככה הם חשבו, אבל זה לא נכון, זה לא נשאר במסקנה. באמת עיקר התורה שהיא מורה דרך, הוא רק למי שיכול לטעות. זה המעלה של התורה, שמי שיכול לטעות הולך עם התורה ולא טועה. מי שלא יכול לטעות, התורה לא מתחברת אליו. ויתרון החוכמה הוא רק מן השכלות, כי יתרון האור שהוא רק מן החושך. ומי שאין לו שכלות מעד דיצר הרע, אין לו שייכות לחוכמה. הבן אדם צריך להיות בן אדם שיש לו בחירה. אם יש לו בחירה, יש לו שייכות לרע. ואנחנו יודעים שהיו נשמות כאלה שפרחו מהאדם הראשון, כשהוא רק רצה לחטוא. שזה האריזה מדבר על זה. אפשר הגלגולים, בריחות. אז לכאורה, אלה אין להם שלחות לחטוא. בפשטות. אבל זה לא נכון. בחירה נותנים לכולם, רק הבחירה שלהם נראית אחרת. אבל שייך אצלהם לרצות מה שהם רוצים ולרצות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ואם הם שומעים בכל עצמם מה שהם רוצים, זה היצר הרע שלהם. אז ודאי שהם לא יוכלו לעבור על איסורים דאורייתא או על איסורים דרבנן. אבל הם ייפלו מהמדרגה שלהם.
מי זה המלאכים?
צדיקים, צדיקים. ואם הם ייפלו מהמדרגה שלהם, אז הם בסוף יכולים ליפול עוד. עד שבסוף יכולים, זה ברור. כל אדם יש לו בחירה על הכל. רק זה רחוק מאוד שהבן אדם במצב הזה יבחר בדבר כזה. אבל בעצם במהות, הבעל שם טוב לפני שהוא נפטר, יש כמה דיבורים שכתוב שהוא אמר, מה?
היה רוצה
שלו אתמול. אתמול, כן. אלו שחיו בסמיכות מקום לבעל שם טוב, הנכדים שלו. היה פה ב... הוא גר סוף ימיו בירושלים, היה רב בבת ים. הוא היה בן אחר בן, דרך, לא זוכר, הוא גם היה מיוחס גם לרב לוי יצחק מברדיצ'ו וגם לרבנו וגם לעוד מכל מיני שידוכים וכל מיני זה. אבל היה לו איזה, אני לא יודע אם ממש בן אחר בן עד הבעל שם טוב, אבל כמעט. הוא אמר שהוא קיבל מסורת במשפחה היורצייט של הבעל שם טוב, זה היה יום ראשון של שבוע, לא יום שני של שבוע. כן, ככה הוא אמר. אחרים דרשו דרשות, יסוד צדיק בשבעה נעלם, אני יודע, זין בחודש, אז זה דרשות, זה לא... המשפחה ידעה שזה... אז הבעל שם טוב סיפרו שלפני שהוא הסתלק, יש כמה דיבורים שמה הוא אמר, יש משהו אחד שכתוב בישמח ישראל, זה לא כתוב בספרי סיפורים, כתוב בספר של תורות. כתוב שלפני שהוא נפטר, הוא אמר לתלמידים שלו, אחרי כל ההשגות אני טיפש ואני מאמין. כך הוא אמר, אבל שם טוב עם ההשגות שלו. נכפין הנער או נכגלב, כך הוא אמר, אני טיפש ואני מאמין. ויש עוד דיבור שגם ראיתי את זה בספרים, בספרי אמת, שהוא אמר הוא מוטל לפניכם אדם שזכה ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואף על פי כן הוא פוחד שמה ייפול לנוקווה דתהום הרבה. זה כל זמן שהוא בגוף, זאת אומרת. למה? כי למרות שכבר תיקן את כל הרבה יסודות ואת כל עד הסוף ואין לו יצר הרע, אבל את הבחירה לא לוקחים. ואם בן אדם ירצה דווקא, אז הוא יכול לזוז טיפה ואחרי זה לזוז עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ובסוף הוא יכול ליפול לנוקווה דתהום הרבה. אין לזה סוף. וחז"ל אמרו אל תאמין בעצמך עד יום מותך, זה כולל את כולם, כל מה שבן אדם בגוף. ברגע שעזב את הגוף, אז כבר העניין הזה איננו. ובגלל שיש את העניין הזה, ברוב חוכמה רוב כעס, רבי צדוק מדבר על זה פעם במקומות אחרים, בגלל שיש לו את האפשרות לרדת, רחמנא ליצלן, אז יש לו שייכות לתורה. אם לא היה לו אפשרות לרדת, אז הוא לא היה בגדר בן אדם, היה בגדר של מלאך, והוא לא היה מקבל את התורה.
אז מה המלאכים עשו עם התורה לפני קבלת תורה?
לפני מה?
לפני קבלת תורה.
מה הם עשו עם התורה? היא לא הייתה להם, לא הייתה להם תורה לפני מתן תורה גם כן. לא הייתה להם תורה. אם הייתה להם לפני מתן תורה, היה נשאר להם גם אחרי מתן תורה.
זה כל הסיפור עם משה רבנו שהם
הקפידו? לא, הם לא היה להם תורה. הוא בא לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא. לא לקחת להם למלאכים את התורה. אתה מבין מה שאני אומר? רק הם בכלל לא הבינו מה הוא עושה במדרגות כאלה עליונות. הוא הרי התעלה למה הוא היה צריך לעלות? אני לא יודע, אבל הוא עלה. הוא עלה לאן שהוא עלה. הוא הגיע לאותו מדרגה שנמצאים במלאכים בדרך כלל. והם קטרגו, הם גם קטרגו שלא ייברא בן אדם בכלל. הם לא רצו את אף אחד. הקטרוג של המלאכים כלל גם את נשמת משה רבנו.
מאיפה יש להם רצון?
רצון יש להם, בחירה אין להם. הם לא יכולים לבחור ברע, אבל יש להם מודעות, הם יכולים להגיד אני. זה לא ספירה, זה מלאך. מלאך זה כמו נפש בלי גוף. אבל הנשמה יותר גבוהות מהמלאכים.
כתוב שמשה רבנו בעצמו פחד לאבד את הבחירה. אז הוא הוסיף יום אחד מדעתו, לא?
הוא פחד מלאבד את הבחירה. הוא פחד שבכמה מילים שהוא ישמע, בעצם כן, כי הוא שמע את הכל מאת השם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו בחירה אחרת. בסדר, אבל אם בזה הוא לא יכוון, אז הוא יכול לרדת. בחירה זה פתח לעלות עד אין קץ ולרדת עד אין קץ. זה חלק מההתחזקות שאומרים לבן אדם, כמה שעבדת, תדע לך שיכול להיות יותר גרוע. תחזור מהר לפני שיהיה יותר גרוע. איך הוא סיפר, היה הפני מנחם, מגור. היה לו חסיד שהרבה זמן לא הגיע אליו. והחסיד כתב מכתב לרבי, כותב לו, רבי, אני לא מגיע אליך כי אני נמצא בשול תחתית. כאילו הוא מתבייש להגיע. אז הוא כתב לו מכתב חזרה. כתב לו, לשאול תחתית, אין תחתית, תבוא מהר לפני שיהיה יותר גרוע. ככה הוא כתב לו. אז ככה רבי נתן כותב במפורש, כשם שאין תחליט לעלייה, אין תחליט לירידה, וכשם שאין תחליט לירידה, אין תחליט לעלייה. וזה התקווה, זה הפשט ברמב"ם מלכות תשובה, שיהודי יכול להיות או כמו ירובעם בן נבט או כמו משה רבנו. הרמב"ם אומר את זה על כל היהודים, גם על ירובעם בן נבט וגם על משה רבנו. לא צריך לשכוח, כשקוראים את זה, אנחנו שמים לב. הוא אומר את זה על כולם.
אבל זה כן נשמע שמשה רבנו המקסימום ועובר בנו היה תומינום.
כן, הוא כאילו עבר איזה רף שכבר אין חזרה ממנו, אבל שם הגופה, השם נתן לו בחירה אחרת. זה שהוא הוסיף יום אחד מדעתו, הוא היה יכול להיכשל בזה. ואם היה נכשל בזה, אז מי יודע לאן היה מגיע. להפך, במדרגה כזאת אם נכשלים זה... הסיפור עם רבי יוסף דילריינה, מי שמכיר את הסיפור, מכירים את הסיפור? זה דוגמה של... אני לא רוצה לספר את זה, זה עצוב מדי בשביל איסור חג. ימים שלא מומתחנו, זה צריך לספר בתשעה באב. אבל אולי נספר את זה פעם, על כל פנים, זה סיפור ידוע, הודפס לפני המון שנים כבר. והוא מופיע בקרה, ראיתם את זה? מי ראה את הסיפור?
בקצרה.
מה?
אפשר בקצרה לספר.
מה שמופיע בסוף השערי...
איפה? בתוף?
בסוף השערי קדושה?
בסוף?
שערי קדושה אני.
בסוף איזה ספר?
סוף שפחה אריזל יש.
בסוף שפחה אריזל, נתפיס... לי יש שפחה אריזל, זה לא מוקפס שם בסוף. זה הוספה שלה, זה לא משפחה אריזל המקורי. אבל כל פנים כתוב גם מה אפשר ללמוד מזה. וזה זה 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 נקרא רחמנות שלא במקומה. הוא ריחם על ריחם שם על הכלב. סיפור לא משנה, אבל אפשר לראות עד כמה טעות יכולה ומה הנקודה מה שאפשר ללמוד מזה, זה כמה צריך מי נפקמינה למיבאי רחמה. יהודי צריך לבסס את עבודת השם שלו על שני רגליים. זאת אומרת, יש רגל אחת של מה שהוא עושה, יש רגל אחת מה שהוא מבקש סייעת הדשמיה. אם הוא לא מבקש סייעת הדשמיה, אז השם ישמור. אבל אם אתה נאמר פעם, קראו לזה שבועות הגדול, שבאו אליו, והוא דיבר המון שעות, באו הרבה תלמידים, אנשים גדולים במעלה, שהוא נפרד מהם לפני שהם עלו על העגלות לחזור הביתה, אחרי שבועות, הוא אמר להם, אם אתם לא... תשמנו את כל הדיבורים שדיברתי עם תפילות, אני לא מקנה בכם. וכאילו אחרת שום דבר לא עובד. בן אדם לא יכול בלי סייעתא דשמיא, אין דבר כזה. מה בן אדם שווה? זה בן אדם, אדם להבל דמה. מה הוא יודע? הוא יודע איך... שאלתי פעם, רב שלמה חיים קסלמן, מי ששמע עליו. שאלתי אותו פעם, למה יש נטייה אצל ילד כבר בגיל שנתיים, אם הוא רואה, אם מסתכלים עליו כשהוא משחק, אז הוא משחק יותר יפה. כבר בגיל שנתיים, עוד לפני שהגננת הספיקה לקלקל אותו עם כל הקומפלמנטים, עם כל ה... ילד בן שנתיים. אז אמר לי, תסתכל, כתוב בתהילים, אין באבון חוללתי ובחטא יחמת נעימי. אם ההורים יהיו קדושים לגמרי, אז הילד יגדל אחרת. אז זאת אומרת שיש לנו עוד חבילות, לך, לך תדע מאיפה אנחנו סוחבים חבילות. ואת כל זה אנחנו אמורים לאבד באיזשהו מקום, בעין. קיבלנו המון חומר שצריך להשקיע המון עבודה. מי יכול לבד להרים חבילה כזאת? זה לא שייך. צריך הרבה תפילות, הרבה... הגמרא אומרת, בפשט של הגמרא, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לכל, אינו יכול לו. ותכלית הבריאה, והמלאכים צועקים, איה מקום כבודו. זה המקסימום שהם יכולים לחפש. איה מקום כבודו. המלאכים אומרים גם מלוך על הארץ כבודו. אבל זה למטה, זה בארץ. זה לא אצלהם. הם יכולים רק לחפש. אבל האדם מאוחז בכיסא הכבוד. והוא קרוב לקדוש ברוך הוא, יכול להיות קרוב יותר מהמלאכים. הוא יכול להיות גם יותר רחוק, אבל גם יכול להיות יותר קרוב. כי כל פעל למענהו, לכילוסו, כל מה שהשם עשה, זה שיצא מזה כבוד שמיים. ואין כבוד שמיים יותר גדול מזה, שנשמה בתוך גוף, שהגוף מורכב מארבע יסודות, וזה מושך אותו כל ה... תמיד נמשכים כלפי מטה. לא ראינו כוח משיכה שמושך לכיוון התקרה. כן, אז גם במנטלית זה ככה. ואף על פי כן, הוא מחזיק את עצמו בידיים. זה שבח גדול לקדוש ברוך הוא. יש פירוש, סתם, זה בסוגריים, רק חבל שזה ייעלם, שלא ידעו מזה, כי זה כתוב, לא כל כך מגיעים לדברים האלה. הרבן מסטרשלה כותב את זה בשם הבעל התניה. הוא כותב שהאדם הוא כנגד מידת התפארת, על פי קבלה. נכון? האדם זה ספירת התפארת, כי תפארת האדם לשבת בית. האדם זה שם מה? זה זר אנפין, זה ספירת התפארת. מה זה תפארת? מה זה להתפאר? להתפאר זה שמישהו מראה שרק הוא יכול לעשות את זה. זה התפארת, לא התפארת, זה התפארת של הקדוש ברוך הוא. כשמסתכלים על בן אדם, רואים משהו שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. שיהיה מצד אחד שיהיה אדם כזה מגושם, מצד שני, שתוכל לשכון בו נשמה, ושתוכל עם הגוף שלו לעבוד את השם. זה פלא, רק קדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר כזה, אף אחד אחר. זה התפארת. הוא אומר את זה כאן בשפה אחרת, הוא אומר, כל פעל למענהו לכילוסו, וזה תכלית הבריאה, גילוי כבודו יתברך, זה פסוק, כל הנקרא בשמי ולכבודי, לא שהקדוש ברוך הוא צריך את הכבוד הזה, לא לטעות. אבל גילוי כבודו יתברך זה טוב לנבראים. ותכלית הבריאה הוא האדם, שזה תכלית גילוי הכבוד. כאשר יש אדם בעל בחירה, ונופו נוטה למקום טומאה, זה פרפרזה על דברי חזל, שאילן ששורשו בארץ, ונופו נוטה לחוץ לארץ, או להפך, הנוף זה הענפים. נופו נוטה למקום טומאה, ואם כל זה כופה יצרו ותאוותיו בשביל כבוד שמיים. זה עיקר מקום כבודו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בשביל זה אנחנו אומרים מלוך על הארץ כבודו, כי בארץ יש כפיית היצר. שאי אפשר למלכים שאין להם יצר הרע להשיגו כלל רק האדם. זה לא בדיוק השגה, זה... מה האדם כבר משיג? האדם משיג מה שהמלכים לא... אם הוא כפה את היצר, יש לו שמחה. יש לו התרגשות, מה הוא משיג, אבל לזה הוא קורא השגה. גם לשמחה הוא קורא השגה, וגם להתרגשות הוא קורא השגה, וגם איך זה נקרא, הרגשת הקרבה, זה גם סוג של השגה. בספרים קדמונים, לכל עניין רוחני היו קוראים שכל, למלאכים קראו שכלים נבדלים. זה נקרא השגה, זה סוג של השגה, זה השגה אחרת, זה לא השגה של שכל. אבל זה משהו ש... אם מישהו מצליח באמת לעמוד על נפשו, איך כתוב על מרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה, הוא מצליח לעמוד על נפשו, אז הוא מרגיש משהו שגם מלאך לא יכול להרגיש אותו. רבי צדוק אומר, הוא ידע מה מלאכים מרגישים, אני לא יודע. אנחנו לא יודעים.
כשהוא כופה את היצר, הוא מרגיש את השם?
וכשהוא כופה את היצר, הוא יכול, אם הוא באמת כופה את היצר בגלל הקדוש ברוך הוא,
בגלל מה? לא,
אז
לא.
מה בגלל? לא בגלל להיות מישהו מיוחד כזה, אתה יודע, עם קרניים. אז כשהוא כופה את היצר למען שמו יתברך, אז אם הוא זוכה, יכול להיות שיש דברים אחרים שמפריעים לו, אבל יש תחושה של קרבת אלוקים שקטה, שאין, אי אפשר לקבל אותה, אפילו אם יגלו לך השגה של מלאך, לא יהיה לך את השמחה הזאת שיהיה לך כשאתה כוחת. אלא ההפך, אותו דבר אם בן אדם שומע בכל היצר, הוא מרגיש אחר כך איכס כזה, שאנחנו אומרים, זה הגיהנום. זה עצמו הגיהנום, לא צריך גיהנום יותר. וכאשר הוא זוכה, הוא משיג למדרגה זו שיהיו כל מעשיו גילוי כבוד שמיים, גם קשור עם מה שאמרתי לך קודם. זאת אומרת, מה אכפת לו ליהודי הזה? אכפת לו שיהיה גילוי כבוד שמיים. אפילו לא כתוב שהוא יגלה כבוד שמיים, שמעשיו יהיו גילוי כבוד שמיים. בכל דבר שהוא פוגש והוא רואה והוא זה, אז מיד מתחבר לו איזה כבוד שמיים יוצא מזה. לא רק בדברים שהוא עושה, בכלל, כל דבר. ואז איזה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מזה. ואז כל הבסיס של המהלך של החיים שלו משתנה. הוא מגיב אחרת לגמרי לכל מיני דברים. נגיד אם הוא לא מצליח, או כאילו זה, הוא פחות נופל ברוחו, פחות. כנראה שככה זה צריך להיות, וזהו. אם הוא מסתכל על עצמו, אז הוא תמיד בבעיה. כאשר הוא זוכר, הוא משיג למדרגה זו שהוא כל מעשיו גילוי כבוד שמיים. עד שהוא מאוחז בכיסא כבודו, הלב שלו, בעיקר האדם, הוא מחזיק בכיסא הכבוד, הלב עלה למקום של המוח, כיסא הכבוד זה עולם הבריאה, זה עולם של מוחים. אם כל הבן אדם כולו אוחז בעולם הבריאה, עולם הבריאה לפי ערכו כמובן, זה חייב להיות עולם הבריאה הקלאסי, יכול להיות עולם הבריאה שבנשמתו, אבל אז יוכל להחזיר להם תשובה. כי עד הרבה, על ידי יצר הרע, מדרגתו למעלה ממדרגתם. כן, עד הרבה. דווקא בגלל שיש לי יצר הרע, מגיע לי התורה, ולא לכם. ורק על ידי זה יש לו שייכות לתורה וחוכמת השם יתברך. ודבר זה, אין בכוח אדם לבד להגיע לכפיית היצר הרע בתכלית, עד שיהיה כבודו יתברך חופף עליו. ונגלה מכל פרטי ענייניו, כמו שאמרו בקידושין שם, אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. ועל כן אמרו, דה הקדוש ברוך הוא אמר לו זה דאזור אחוז בכיסא כבוד. לא כתוב שם שהמלאכים איימו עליו, אז הוא אחז בכיסא הכבוד. לא ככה כתוב. כתוב שהוא שתק, הוא עמד ושתק. הקדוש ברוך הוא אמר, למה אתה לא עונה להם? הוא אמר, אני פוחד. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תחזיק בכיסא הכבוד. זאת אומרת, היה צריך עזרה מלמעלה. אפילו, כיסא הכבוד זה המוחין. יהודי משתמש במוחין בשביל להכניע את היצר הרע. לגיטימי לגמרי, זה מה שמלמדים אותו לעשות. במה הוא צריך להשתמש? יש לו מוח. אבל הוא צריך לבקש עזרה, השם צריך להגיד לו להשתמש במוח. זה לא שהוא מצא פטנט. ואם השם אמר לו, אז צריך לבקש עזרה מהשם, שזה באמת, באמת כך יהיה.
טוב, משה רבנו לא ידע שבזה שהוא יוכל בכיסא הכבוד, אז הוא יוכל לדבר עם המלאכים.
הוא כן ידע, כי הוא אמר אני פוחד מהם, הוא היה מצווה לענות להם, והוא אמר רק שהוא פוחד, אז השם אמר לו, נו, אז תחזיק בכיסא כבודי. אבל היה צריך להבין מזה, שאז הוא יוכל לקיים את מה ש... ובאמת הוא ענה להם. להחזיק בכיסא הכבוד, זה הנקודה של כל הסעיף הזה פה, מה שקראנו עכשיו, זה להחזיק בכיסא הכבוד. אבל להחזיק בכיסא הכבוד עם הרבה תפילות. ומה שזה בפועל, מה שזה אומר, זה להשתמש הרבה במוח, אבל להתפלל שזה יצליח. להתפלל להשם שנזכה. יש ב... הוא מביא... איפה ראיתי את זה? אני חושב שזה בליקוטי תורה של בעל התניא, הוא כותב שם קל וחומר. נדמה לי ששם ראיתי את זה. הוא כותב, תחשבו על בן אדם שיושב ומבקש גן עדן. וכולם יצחקו עליו, נכון? הוא לא אומר את זה במפורש, אבל... אם תהיה זכאי, תקבל. מה אתה, מה אתה... צריך לבקש גן עדן? גן עדן לא צריך לבקש. גן עדן מקבלים אחרי 120 שנה. כל אחד מקבל את מה שמגיע לו. אבל אנחנו הרי כן מבקשים, אנחנו מבקשים, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, אנחנו מבקשים לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים, זה הרי הרבה יותר גבוה מגן עדן, הרי יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא, איך אנחנו מעיזים לבקש? תבינו את הקושייה, מה מונח בקושייה הזאת? קודם כל שבלי לבקש, ודאי שאין סיכוי. רק גם לבקש איך אתה מעיז. על זה אומר הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. חזל אמרו, אם עלה הקדוש ברוך הוא עוזרו, אני יכול לו. אז אנחנו באים עם, כי אמרו לנו. המלך קרא לי. אחד בא בלי רשות, הוא לא עוצר בדלת. מה אתה, יש לך רעיון, יש לך כאילו, יש לך, הזמנת תור? אומר, לא, אבל המלך קרא לי עכשיו, הוא אמר לי לבוא. אם המלך קרא לי, הוא כותב את זה, איך בשומר אמונים, הוא כותב שיהודי הולך להתבונן בגדולת השם. אז יש עליו כתרוגים, הוא מתפרץ למקום, תנגב רגליים קודם, מה, אתה הולך לעבודה רוחנית, אתה לא נקי, אז אומר יהודי, אם לפני שהוא מתחיל להתבונן בגדולת השם, הוא יגיד לשם ייחוד קודש הבריך הוא שכינתה, שאתה ציוות אותנו, כמו שאומרים לפני מצווה, בדיוק, ציוות אותנו דה את אלוקי אביך, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וידעת היום ושבועות אל לבביך, אתה הורית על הדעת, וכל זה, אז כל הקטרוגים נופלים ממנו, למה? הוא בא לעשות מצווה, אם יהודי בא לעשות מצווה, איך אפשר לקטרג עליו? השם קרא לו. אבל אם הוא בא, בגלל שהוא רוצה להיות בעל מדרגה, אז כל הקטרוגים עליו. אז רואים מזה שאפילו, ובעצם להתבונן בגדולת השם, זה לא יכול להיות בכיסא הכבוד. רואים שאפילו במקום הזה צריך לבוא עם תפילה, עם בקשה. זה הסוד של ברכת התורה. לכאורה אני הולך לעשות מצווה, אז מה עוד אני צריך להתפלל לפני זה? וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו. כן, צריך להתפלל, כי מצווה כזאת זה לא סתם מצווה. זה מצווה מיוחדת. אתה רוצה שהמוח שלך יקבל את החוכמה של השם אל תוכו. רחסת את המוח קודם, אתה להזמין מלך בשר ודם לבית, מנקים את הבית קודם. מי יודע לנקות את המוח? אז צריך לבקש את זה בערבנה, כן, צריך לבקש עזרה. אבל חייבים את שניהם, גם את השכל וגם את התפילה.
חשבון נפש זה משהו שמנקה את המוח?
חשבון נפש זה?
זה מנקה את המוח?
חשבון נפש יכול לנקות לב, לנקות את המוח, הרי לכל אחד יש שפה שלו. בזה שזה רע, זה לא אומר למוח כלום. צריך לעשות חשבון להראות למוח שזה טיפשי. זה השפה של המוח. מוח לא אוהב שטויות, גם לא תמיד. יותר נכון, לא רק שזה טיפשי, זה לא נכון פשוט. זה מופרך. ולהגיע לזה שכל הדברים שאנחנו נמשכים אחריהם, שזה יהיה מופרך, זה לא עבודה קלה. זה לא עבודה קלה. אם יהודי מגיע שזה מופרך, אז הוא בעל מדרגה. לבחינת רוח, זה כבר השגה. וכן הוא מאמר השם יתברך, בהתערות הדלאלה, שוב הישראל עד השם אלוקיך. הוא מסביר עד השם אלוקיך, עד כיסא הכבוד. תעשה תשובה, תעבוד עם המוח גם. אל תעשה תשובה רק עם הידיים ורגליים. דהיינו שיהיה ליבו ברשותו, שוב הישראל עד השם אלוקיך. המדרגה הזאת היא תשובה, להגיע עד כיסא הכבוד. דהיינו שיהיה ליבו ברשותו, זהו רק על ידי עזר השם יתברך. ולכן כתוב הפסוק הזה שובה. בעצם זה לא צריך להיות כתוב בכלל, יש מצווה בתורה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, אז למה צריך להיות עוד פעם כתוב ושובה? זה נתינת כוח שנוכל לקיים את מה שכתוב בתורה. בפשט זה לא קושייה מה שאני שואל. הנביא מעורר אותנו שנקיים את המצוות. על פי פנימיות, זה שהנביא מעורר אותנו בשם השם שנקיים את המצוות, הוא ממשיך לנו כוח חדש. התוכחה של הנביא זה לא תוכחה של בן אדם, זה תוכחה של השם. הנביא אומר בשם השם. זה כמו התערות הדלאלה שהשם נותן לנו כוח שנוכל להתגבר על היצר הרע.
פת זה כמו לשם, שובה, לשם אלוקיך.
מה? כן. זהו רק על ידי עזר השם יתברך בהתערות הדלי ששולח לליבו. ועד השם אלוקיך היינו כיסא הכבוד. מה הראיה? כמו שאמרו גם כן מקרא על הפסוק צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, אין שם ברשי. ושם כתוב שהנפשות גנוזות מתחת לכיסא הכבוד. כתוב שם בפסוק, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. והיינו, דמה שהשם הוא אלוקיך, לא כתוב שם סתם את השם, כתוב השם אלוקיך. מה זה הדיוק של השם אלוקיך? שהיינו דמה שהשם הוא, שזהו תכלית הכרת האדם שהשם הוא האלוקים. מה הוא בדיוק מתכוון, נראה בהמשך. כי בעצם יש בזה שני סוגי השגות. אני אקדים עכשיו, אולי יותר קל להבין את ההמשך. יש השגה שהיא כל אחד לפעמים שיעור הדילי. ויש השגה שיש אותה באופן כללי לכולם יחד. אפשר להגיד, זה שבאופן כללי כל יהודי יודע שמלוך על הארץ כבודו ולא תתר פנוי מיני, זה השגה שהיא שווה בכולם. כשיהודי אומר ברוך השם, בעזרת השם, אוי ריבונו של עולם, כל זה, 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 זה משהו, כולם תופסים בזה אותו דבר, ואף אחד לא תופס בזה כלום, זה אמונה. וזה גם, זה לא ממש אמונה, זה אמונה שהיא יותר קרובה ללב כבר. אמונה, רק אמונה לבד, בלי, עבדה האמונה ונחרטה מפיהם. כשבן אדם לא מדבר על האמונה, אז האמונה לבד גם תברח ממנו בסוף. היא לא תישאר. זה אמונה הצהרתית. זה אם יחלקו שאלונים, אז יכתוב שהוא מאמין. זה לא זה. אבל אם בן אדם כבר, זה כבר בתוך הדיבור שלו, בתוך, הוא כבר אומר ברוך השם, בעזרת השם, הוא באמת מתכוון את זה. הוא לא אומר את זה כי הוא התרגל. כן, ו... אז יש, זה מין דבר כללי כזה. אבל לחוץ מזה יש עוד עבודה, עבודה אחרת, שכל בן אדם לוקח לעצמו זמן, ונכנס עמוק לתוך עצמו, וחושב על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, פשוט. זה מה שכתוב בשולחן ערוך, שיביתי השם לנגדי תמיד. זה לא דיבור כזה שמסתובב בחברה, זה כל אחד יכול להגיע עם זה עד לאן שהוא יכול להגיע. זה תלוי בהרבה דברים. זה תלוי בהתנהגות שלו, זה תלוי בשורש נשמתו, זה תלוי ביכולת מולדת של ריכוז ושל דימוי ושל כל מיני, וכל אחד, אצל כל אחד זה אחרת. וכאן, שהוא מדבר על תכלית הכרת האדם שהשם הוא האלוקים,
מה זאת אומרת תכלית הכרת האדם?
תכלית הכרת האדם הפרטי הזה שמדבר עליו.
לא, אבל מה זה המשפט הכרת, תכלית הכרת האדם?
זאת אומרת שזה יהפוך אצלו להכרה חווייתית. לא שזה יישאר ככה, אמירה כללית כזאת.
גם מובן מאליו מה שדיברנו?
שגם המובן מאליו ישתנה, אבל שזה לא רק ישתנה באופן... יש לפעמים שהמובן מאליו משתנה, אבל זה עדיין לא חוויה.
זה לא מודע כאילו.
זה עדיין לא חוויה, זה הפוך להיות החוויה שלו. אפשר לתת דוגמה פשוטה. בן אדם שבאמת זה העניין, הוא אף פעם לא מרגיש לבד. יש מאוד, מעט מאוד אנשים שאם תתקע אותם על אי בודד שנתיים או חמש שנים, שהם יגידו שהם רגע אחד לא הרגישו בדידות, רגע אחד לא הרגישו לבד. למה? כי השם פה. זה מאוד נדיר. על זה הוא מדבר.
אתם פעם סיפרתם סיפור כזה עם...
עם אותה זקנה, כן. היא באמת הייתה כזאת, היא ידעה מאוד פשוטה. היה לה עשיית הלשמיה. הייתה, אני חושב שאפילו לא ידעה לקרוא ולכתוב את האלף בית. היא הייתה נורא פשוטה. אמא שלי שאלה אותה פעם, רוזה, לא מבאס אותך להיות לבד. היא אמרה, מה, אני לבד? אני עם השם. היא הייתה לבד, לא היה לה ילדים, בעלה נפטר. היא הייתה בודדה לגמרי, כל הזמן. אמא שלי ימצא אותה, הייתה נכנסת אליה, יוצאת מנה, הייתה זקנה וחלשה. היא לבד לגמרי. אני לבד? והיא לא ידעה שזה... היא לא הבינה שזה כרוך עם איזה... היא הייתה פשוטה נורא. היא פשוט... היא אמרה את האמת. היא לא הבינה שיש כאן משהו מיוחד.
היא לא חושבת שיזכירו את זה אחרי זה בשיעור.
אי אפשר ללמד דברים כאלה. זה דבר שצריך לעבוד על כל המסביב. בסוף גודל פרי אחד כזה. ובו פתחה התורה, אנוכי השם אלוקיך. זה כתוב בלשון יחיד. שוב הישראל עד השם אלוקיך. כן, למה זה כתוב? למה לא כתוב אלוקיכם? אני השם אלוקיכם זה השגה הכללית שדיברנו. ויש אנוכי השם אלוקיך, שוב הישראל עד השם אלוקיך. ולא יהיה אלוהים אחרים. כתוב לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה לבד שמענו מפי הגבורה. למה? כי זה העיקר. לזה כל אחד צריך להגיע, שזה היה מכוון מכל התורה כולה להגיע להתגלות דבר זה, שעל זה היה מכוון בבריאה, בהתגלות כבוד אלוקותו. וזהו הכיסא ומשכן כבוד, כבודו. זה עולם הבריאה.
זה לחזור בכיסא, זה...
להחזיק בכיסא. ולקחת כל יום כמה דקות, ולחשוב על הכל מאפס, כאילו, לשים בצד את כל מה שאני יודע, ואת כל, כל החוכמות, ולחשוב פשוט שהשם יתברך הוא פה.
לחשוב ולהרגיש, לנסות להרגיש.
לנסות להרגיש, לנסות להרגיש. אבל... הדרך להרגיש זה על ידי זה שחושבים.
אבל איך זה מסתדר? אם הרי הקדוש ברוך הוא דיבר עם משה רבנו, ומשה רבנו הרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא פה, אז איך זה מסתדר שהוא מחזיק בכסא כבודו והוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא?
הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה שמשה פוחד, השאלה היא אחרת. שאלה היא עוד יותר. למה בכלל משה פוחד מהמלאכים אם השם מדבר איתו?
או שהוא מרגיש אותו פה.
כן, אז מה הוא צריך, לכתחילה לפחד מהמלאכים? התשובה היא שמשה רבנו כולל את כולנו. והוא פוחד עלינו. את משה רבנו המלאכים לא יכולים לשרוף בהבל פיהם. אבל את הנשמות שכלולות בו הם יכולים להם, יכולים לקטרג עליו. איזה קטרוג אפשר להגיד על משה שגדל אצל בת פרעו, ואחר כך ברח לכל מיני מקומות, יש מדרש שהוא היה בין הגויים המון שנים, ועוד היה לו חמיב היה יתרו, יתרו הגוי, לא יתרו הגר. ואחרי ככלות הכל, הוא מוסר את נפשו, והולך לפרעה, ואומר לו שהלך את עמי, ופרעה יכול בשנייה להרוג אותו. ואיזה קטרוג אפשר להגיד על יהודי כזה? תחשוב רגע. אפשר לקטרג עליו. הוא לא פחד מהם, הוא פחד עלינו. זה ברור. ועלינו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יכול זה כיסא כבודו. ככה תמיד, צדיקים לא דואגים לעצמם.
הרב גד, אבל אמרת שצריך לחשוב, להרגיש את השם.
להיזכר. אתה יודע מה זה להיזכר?
אבל איפה הביטול פה? אין פה עניין של ביטול גם?
תעזוב עכשיו את הביטול. תעזוב, מדובר על יראה. ביטול זה עוד משהו. ביטול זה שרק השם נמצא. יראה זה שהשם נמצא, השם פה. השם לא עזב אותנו. המשמעות של שם השם, שהוא מהווה כל רגע את הבריאה. כן, אלוקים גמטרי הטבע. ומצד העשרה ששם אלוקים, אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא נתן פוש לעולם, והעולם מתגלגל. לפני שנברא האדם, מיד אחרי שהגיע, נגמר ויחולו, במעשה בראשית, אלה תולדות השמיים והארץ. מה הולכים לספר עכשיו? את התולדות של השמיים, התולדות זה הרי מה שמתגלגל בטבע. אז התולדות של השמיים והארץ, אל תולדות של השמיים והארץ בהי ברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. מה כתוב שם בפסוק הזה? חזל דרשו בי ברעם, באברהם, כי זה, של מי זה? יש פה זה נדלק, לא יודע מה זה, מה זה אומר. בי ברעם, באברהם, זאת אומרת, יהודי כמו אברהם, הוא מגלה את שם הוויה. הוא מגלה את זה שהשם היה הווה ויהיה, והוא מהווה את הכל. בלי אברהם, אז תולדות השמיים והארץ, זה כאילו זה בטבע. ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. מצד שם הוויה, אז הארץ קודמת לשמיים. מצד הטבע, אז איננו מה שמענה את השמיים, והשמיים יענו את הדגן ואת הדירוש ואת היצר, והם השמיים יענו, והם יענו את ישראל. בתרי עשר יש פסוק, השפע מגיע מלמעלה. אבל אם יש בן אדם בעל בחירה למטה, אז כל השפע בעולמות נמשך על ידי עבודת האדם. אז הארץ קודמת לשמיים. במחשבה ארץ קדמה. וכל זה מתגלה מתי? כשיש כבר בן אדם, וכשהגיע כבר השבת, יש גילוי אלוקות. זה השיתוף של מידת הרחמים. על... עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעצור רגע, ולשתף, לקיים, את... לשתף מידת הרחמים. כמו שחזל אמרו על הקדוש ברוך הוא, יש הרי מצווה והלכת בדרכיו. הקדוש ברוך הוא שיתף מידת הרחמים, אנחנו גם צריכים לשתף מידת הרחמים. זה לצאת משם אלוקים לצירוף של הווי האלוקים. זה עבודה, והעבודה הזאת זה לא מדובר כאן על עבודה של ביטול גמור, שכל העולמות עין ואפס רק הקדוש ברוך הוא נמצא, זה עוד עבודה. יש עבודה כזאת גם כן, אבל לא על זה הוא מדבר כאן. הוא מדבר על עבודה שמביאה את האדם לידי יראה. לדעת שהקדוש ברוך הוא לידו.
אז התבוננות זה רק ככה.
זה להיזכר, זה אפילו... הוא לא מדבר על מיליון פרטים של... יש גם בזה יכול להיות התבוננות, שבן אדם שואל את עצמו, רגע, מי זה הקדוש ברוך הוא? הוא ברא את העולם, הוא ברא את כל העולמות. ככל שהוא מתבונן יותר, הקדוש ברוך הוא גדול בעיניו יותר, אז יותר... כאן הוא מדבר על דבר נורא פשוט. הוא מדבר על מה שכתוב בתחילת השולחן ערוך. שיביתי השם לנגדי תמיד. על זה הוא מדבר. ובאופן כללי הוא יודע שהשם הוא גדול והשם בורא אותו. זה הזכרות, לא לשכוח. זה עבודה. וזה מינימום שנדרש. העבודה של להגיע לביטול זה עבודה יותר פנימית, זה עבודה יותר גבוהה. על זה הוא עוד לא מדבר.
כן, אבל החוויה של להרגיש את השם, זה נשמע שיותר קל, פשוט להגיע שאתה מבטל את עצמך, את המחשבות שלך.
יכול להיות, יכול להיות.
העירה כן, עירה כן, אבל ההרגשה.
יכול להיות, אבל גם עירה זה הרגשה. יכול להיות, אני לא יודע מה להגיד על זה, אני לא יודע. אבל הוא לא מדבר על זה כאן. מתוך המילים לא נראה שהוא מדבר על זה. אבל למרות שזה כתוב די בקיצור, אולי כן מתכוון למשהו. אני לא יודע, בוא נשאיר את זה כאן. זה כבר המשך. למה כתוב לי לוקח על השני יחיד? אפשר להתפלל כאן.